שנה טובה עידוק.
שנה טובה נועם רש.
בוא נעשה סיכום של שנת 2018 בסייבר סייבר.
אבל אתה יודע שהיה לנו רק פרק אחד. זה הפרק השני.
אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. אנחנו הבוסים של עצמנו, ואם אנחנו רוצים לעשות סיכום של שנת 2018, אנחנו נעשה סיכום של שנת 2018.
אתה יודע מה? אני איתך. וגם אני רוצה העלאה.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רותם ועידו קינן.
2018 הייתה עמוסה בפרצות אבטחה וסוגיות סייבר סייבר. אם החמצתם אותן בזמן אמת, אל דאגה, הם ימשיכו לעבוד אותנו גם בשנה הבאה. לינקים לכל הסיפורים תוכלו למצוא בבלוגים שלנו, שאת כתובותיהם ניתן בסוף הפרק. 2018, בסייבר סייבר.
ועכשיו, דידוס.
אז השנה נשברו המון שיאים בכל מה שקשור להתקפות דידוס.
מה זה התקפות דידוס, נועה?
כתבתי על זה כבר בעריכות בבלוג של לודה ובלעם, שמסבירים על כל מיני ענייני הצפנה והבטחה וכאלה, אבל בגדול זאת מתקפה שהמון המון מחשבים פונים באותו זמן לאתר אחד או למערכת אחת, ומבלבלים אותה, סותמים אותה, ולא נותנים לה לתת את השירות שהיא צריכה לעשות.
אבל האנשים שמשתתפים או המחשבים, המכשירים שמשתתפים, לא תמיד מודעים לזה שהם חלק מזה, הם נחטפו על ידי איזה וירוס, ומגויסים לצבא של זומבים, זה נקרא, שתוקפים את אותו אתר, לא תוקפים אותו אפילו, הם פשוט שולחים לו בקשות מידע לגיטימיות, אבל המון המון בבת אחת עד שהוא קורס.
היה סיפור נחמד לפני כמה שנים על איזשהו אתר הימורים בריטי, שפושעים אמרו לו, יש איזה משחק חזק עוד מעט, חבל אם האתר שלך יהיה למטה. והוא החליט לא לשלם להם את מה שהם ביקשו, ואכן הורידו לו את האתר. במשחק הבא באו אליו, יש לך אתר נחמד, חבל אם הוא יהיה למטה גם במשחק הבא, והוא התחיל לשלם להם, ומשם זה...
והיום יש המון שירותים שנותנים הגנה מפני מתקפות כאלה. אחד השירותים האלה, אחת ההגנות האלה, גוגל נתנו לעיתונאי הסייבר המפורסם בריין קרבס, שכתב על מתקפות דידוס, והותקף באחת המתקפות הגדולות שהיו עד אותו זמן, וכל ספקי הרוח שלו והתשתיות אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעמוד בדבר הזה, אתה תצטרך למצוא מקום אחר, וגוגל הציעו לו מקום אצלם במסגרת איזו תוכנית שהם עושים עזרה לעיתונאים, ועכשיו הוא שם, וממשיך להתאמר בדידוסאים למיניהם.
אז השנה, ה-C בעצם הגיע במתקפה מול גיטהאב, שזה חברה לניהול קוד, בעצם ניהול גרסאות קוד.
חברה שנרכשה באמצע השנה ב$7.5 מיליארד על ידי מייקרוסופט.
לא מעט. והתקיפו אותה בתחילת השנה, כמה חודשים לפני שהיא נרכשה, בהיקף של 1.3 טראביט לשנייה, שזה בערך פי 2 מהמתקפה הכי גדולה שהייתה עד אז. איך שעשו את זה, זה גם דרך מאוד 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 נחמדה, בעזרת שרתי ממקשט, שזה סוג של מסד נתונים, דאטאבייס, שרץ בזיכרון, ולמרבה האימה, התקנה רגילה של מסד נתונים כזה לא דורשת סיסמה, ואם אתה לא יודע מה אתה עושה מבחינה של למי אתה מרשה להיכנס לאן, זה לא נגמר טוב.
זה פשוט נשאר פתוח.
נכון.
נגיש לכל אחד שיודע ללכת לשם.
עכשיו, מה שעשו במתקפה הזאת, זה מה שנקרא הגברה, amplification. מסתבר, שאתה יכול לשלוח לדאטאבייס הזה חבילה קטנטנה, 203 בייט בלבד, ולקבל בחזרה 100 מגה-בייט.
זאת אומרת, כמעט פי 50,000 ממה ששלחת, אתה מקבל בחזרה, אבל זה אומר שאם אני שולח פיסה קטנה של מידע, אני מקבל בחזרה המון המון מידע, וזה עלול להקריס את המחשב שלי, התוקף.
נכון, אז פה זה עשו משהו מתוחכם יותר. הם זייפו את הבקשה. רוב חבילות המידע שנשלחות באינטרנט עובדות בפרוטוקול TCP. חלק מהבקשות, כמו סטרימינג נניח, נשלחים בפרוטוקול UDP. פרוטוקול UDP זה הפרוטוקול הכי טיפשי בעולם, הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל הגיעה החבילה, מי שלח את החבילה, הוא לא מוודא שום דבר, ולכן מה שאפשר לעשות זה להגיד, שלום, אני דונלד טראמפ.
שלום דונלד.
אנא, שילחו לי 100 מגה-בייט בחזרה לבית הלבן.
ואז בעצם אני שולח 203 בייט, ודונלד טראמפ מקבל בחזרה 100 מגבייט.
על פי הערכות, באותה תקופה, בפברואר, היו בערך 88 אלף שרתים פגיעים כאלה, שפנו אליהם ואמרו, שלום, אני דונלד טראמפ, אנא שלח לי חבילה אדירה לבית הלבן, או לגיט-האב במקרה הזה, ומה שקרה זה שגיט-האב קיבלה 100 מגה כפול המון המון בקשות, כפול 88 אלף שרתים ששלחו לה את הבקשות האלה.
לא נעים, ואיך הם טיפלו בזה?
צורת המתקפה הזאת יחסית קל לטפל בה, כי כל מה שהיה צריך לעשות זה לחסום את פורט 11211, שזה הפורט של ממקש, בפרוטוקול UDP שלא באמת משתמשים בו, אז חסמו את זה, וככה נפטרו מהמתקפה.
זאת אומרת שהתוקף שולח את הפקטה הקטנה, שרת הממקש שולח בחזרה את הכמות הגדולה של מידע, והיא נעצרת בדרך ולא מגיעה לגיטהאב.
ועכשיו, ביג ביג דאטה.
גם השנה עקבו אחרינו ואספו עלינו תואפות של מידע.
וגם השנה המידע הזה הופעל נגדנו.
בראשית השנה נחשפנו לפועלה המשוקץ של חברת קיימברידג' אנליטיקה, שגויסה לסייע לדונלד טראמפ לזכות בנשיאות ארצות הברית, והלך לה לא רע.
החברה רכשה מידע פייסבוקי על אזרחי ארצות הברית, ואת זה היא עשתה בצורה מאוד מעניינת. היא יצרה קשר עם מדען שביקש מאנשים להתקין אפליקציה, אפליקציית פייסבוק, ולענות על שאלונים. אנחנו מכירים הרבה שאלונים כאלה, והאפליקציה הזאת ביקשה הרשאות להוציא מידע על המשתמשים. ואתה יודע, מי שתמים מספיק בשביל להתקין אפליקציה שהוא לא יודע את מקורה, ולגלות שהיא רוגלה, זה קורה.
מי שחמור, אוכל קש.
אבל היה שם משהו עוד יותר חמור. המבנה הלקוי של פייסבוק אפשר לו לשאוב מידע לא רק על האנשים שהתקינו את הרוגלה שלו, אלא גם על החבר בוקים שלהם. זאת אומרת שגם אם יש לך מודעות לצורך בהיגיינה אינטרנטית, לא להתקין אפליקציות שאתה לא מכיר בפייסבוק שלך, כי אתה לא יודע איפה הם היו קודם, ברגע שאתה חבר של מישהו שהתקין אפליקציה כזאת, גם אתה נפלת לקורבן.
בדיוק כמו שעובדות אפליקציות, כמו נוק נוק או טרו קולר, שמזהות מי מתקשר כל פעם שהטלפון מצלצל, מספיק חבר דביל אחד שהתקין את האפליקציה הזאת, שגם הפרטים שלך יחשפו.
מכיוון שהמאגרים של האפליקציות האלה, הדרך שבה הם יודעות של מי מספר הטלפון, זה לשתות את כל הקונטקסט, כל אנשי הקשר של מי שהתקין אותן, ולהכניס את המידע למאגר.
במהלך החקירה של הברדק שהתגלה שם, נחשף כי קיימברידג' אנליטיקה עשתה יד אחת עם עובד של חברת הרשע פלנטיר, שמצליבה אפילו יותר נתונים מאפילו יותר מקורות מידע. בין השאר, מאגרי מידע ממשלתיים, משטרתיים, רישומים פליליים, רישומי שיחות טלפון, בנקים, מצלמות אבטחה, שמזהות אפילו לוחיות הזיהוי של מכוניות שזזות בכל מיני כבישים, ויודעות בכל רגע נתון איפה נמצא כל אחד ומה הוא עושה.
נדמה שהחברה הזאת ממש הוקמה כדי להגשים את החזון של אורוול לגבי 1984 בצורה מאוד יעילה. אגב, המייסד השותף של פלנטיר, פיטר טיל, סיפור בפני עצמו, הוא היה המשקיע החיצוני הראשון בתאגיד הריגול האזרחי פייסבוק, והוא עדיין חבר דירקטוריון בו, והוא גם האיש שמימן תביעת דיבה שהביאה לסגירת אימפריית העיתונות הבועטת גוקר. ניק דנטון, מייסד גוקר, אמר על טיל, אתה מגדיר את עצמך מחדש כנבל מספרי קומיקס, והאירוניה היא שהתביעה הזאת הייתה תביעה על פגיעה בפרטיות של הולק הוגן, שגוקר פרסמו סרטון סקס שלו.
בניגוד ל-1984, שם הכריחו את כולם לאהוב את המנהיג, כאן כולם אוהבים אותו. לא שואלים שאלות.
פייסבוק סבלה מעוד דליפות במרכאות שחשפו מידע אישי ופרטי על עשרות מיליוני משתמשים לכל הפחות.
אבל לא רק בטעות. הניו יורק טיימס חשף הסכמים בין החברה לבין 150 חברות אחרות, שפוטנציאלית כללו גם הודעות פרטיות שנשלחו בין משתמשים של הפלטפורמה הזאת. בשלל מוצרי החברה.
ולא מדובר בסתם חברות, אלא בענקיות, מה שנקרא מייקרוסופט, אמזון, ספוטיפיי, כל החברה הטובים שם בעמק הסיליקון.
לא נעים.
ועכשיו, הצפנה.
ממשלת אוסטרליה, בחוכמתה האינסופית, שמתחרה רק בזו של חבר הכנסת מיקי זוהר, העביר החוק שדורש מחברות הטכנולוגיה להכניס דלתות אחוריות במערכות שלהן, על מנת לאפשר לה גישה למידע מוצפן שעובר בהן.
גם ממשלת רוסיה כמובן לא תמנה ידה בצלחת, וקבעה שעל החברה מאחורי אפליקציית המסרים המיידיים הפופולרית, טלגרם, שמייסדיה היו מפורשי וי-קונטקט, הפייסבוק הרוסית, להעביר לידה את מפתחות ההצפנה שיאפשרו לה לנטר את ההודעות המועברות דרכה. למה לא?
יש לי דווקא סיבה למה לא. אולי בוא נדבר רגע על טלגרם.
כן, בוא נפתח את זה, אתה לא אוהב את טלגרם.
אני לא אוהב את טלגרם, כולם חושבים שזו אפליקציה בטוחה, שמספקת אנונימיות ופרטיות, בוא נפתח את זה רגע. כדי להבין למה טלגרם בעייתית, צריך להבין קודם מה זה בעצם הצפנה, ומה זה הצפנה מקצה לקצה.
אז נתחיל מהפשוט, הצפנה.
אם אני שולח לך הודעת אימייל בג'ימייל.
שירות האימיילים הפופולרי של גוגל.
אצלי הוא לא מוצפן, אבל בדרך הוא כן עובר הצפנה. זה מה שהמנעול הקטן, ה-HTTPS, מה שנקרא SSL, שכל מי שיושב באמצע, נניח ספק האינטרנט שלי, או פושעים, או כל מי שעובר באמצע, לא יכול לקרוא מה אני שלחתי לגוגל.
אבל מי שכן יכול לקרוא את זה, זה גוגל.
זה גוגל, וכל מי שבא לגוגל עם צו רשמי. גוגל הרבה מאוד פעמים, תיתן לו את המידע.
או אם יש עובד ממורמר שהחליט להוציא את המידע הזה ולעשות בו שימוש אישי.
כמובן שזה לא קורה בגוגל, הכל תיאורטי. אז מה זה בעצם הצפנה מקצה לקצה?
אם אני למשל שולח לך הודעה מוצפנת, אני מצפין אותה באמצעות המפתח שלך, שהוא גלוי וציבורי. ההודעה עוברת דרך הספק שמספק את שירות ההודעות, הוא לא יכול לקרוא אותה כי היא מוצפנת. היא מגיעה אליך ואתה כן יכול לקרוא אותה, כי לך יש את המפתח הפרטי שמחובר על המפתח הציבורי הזה. זאת אומרת, כל עוד שמרת בסוד את המפתח הפרטי שלך, אתה האדם היחיד שיכול לפענח את ההצפנה הזאת ולראות מה כתבתי.
וגם אם יבואו עם צו לשירות שנותן את, את התקשורת הזו, הוא לא יכול לתת שום דבר, כי זה מוצפן.
אז מה הבעיה עם טלגרם?
טלגרם יש כמה בעיות. דבר הראשון, הם פיתחו את ההצפנה של עצמם, שזה החוק הראשון של אל תעשה בהצפנה.
למה לא לפתח בעצמך? בטלגרם יש מהנדסים מוכשרים וקריפטוגרפים, אני מניח?
קריפטוגרפיה זה מדע, ואלפי אנשים מקדישים את חייהם להגנה והתקפה על מידע כזה. לא משנה כמה אתה חכם, איפשהו בעולם יושב אדם חכם ממך. תקנים קריפטוגרפיים אלה תקנים שאלפי אנשים מעורבים בהם, ובודקים אותם, ובוחנים אותם, ומוודאים שאין בהם דלתות אחוריות, ומנסים לתקוף אותם. במשך שנים, ורק כאשר התקן הזה עובר סדרה ארוכה של מבחנים, הוא נחשב לבטוח. ההצפנה של טלגרם לא עשתה את זה. יותר מזה, הם טוענים שהם קוד פתוח.
זאת אומרת שלכאורה כל אחד יכול להסתכל על הקוד הזה, כל אלפי הקריפטוגרפים האלה, ולהגיד, ההצפנה הזאת טובה או לא טובה.
אבל זה לא באמת קוד פתוח. קוד פתוח רק הצד של הלקוח, הצד של השרת, קופסה שחורה. אז אתה יכול להגיד, אני סומך על טלגרם, בגלל שהם אומרים שהם בטוחים ושהם לא מציצים לי בהודעות. ואתה יכול להגיד, תראו לי שאתם לא מציצים לי בהודעות. רוב ההודעות נשלחות דרך דובאי, שם יושב מרכז הפיתוח שלהם ומרכז התפעול.
הם, יש לציין, ברחו מרוסיה בגלל המעורבות של הממשל בעסקים שם, אבל כנראה פחות אכפת להם מזכויות אדם ופרטיות.
כאשר שנינו יושבים באותו חדר, אני שולח לך הודעה, ההודעה תעבור בדובאי ותגיע אליך. האם מישהו מסתכל עליה בדובאי? לטענתם לא, לטענתנו, תראו לנו.
אפשר לדעת. ובעצם, אם מבקשים מהם את המפתח, זה אומר שיש להם אפשרות לתת את המפתח, ואם יש להם אפשרות לתת את המפתח, זה לא הצפנה מקצה לקצה.
אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שבמקום להגיד לממשלת רוסיה, אין לנו את המפתחות, מה שהיית מצפה, אם מדובר באמת בהצפנה לקצה לקצה, הם אמרו, לא ניתן לכם את המפתחות.
זאת אומרת שאם מספיק, מכות, אתה יכול להוציא את זה מהם.
וכחלופה, יש את סיגנל, זה האפליקציה היחידה שפועלת בקוד פתוח מלא, ועברה ביקורות אבטחה רציניות, וכשבאו אליהם ממשלת אוסטרליה ואמרו, תנו לנו דלתות אחוריות, תנו לנו את המפתחות, הם ענו, גם אם היינו רוצים לעשות את זה,
ואנחנו לא רוצים לעשות את זה,
אנחנו לא יכולים.
כמו שאמר יצחק שמיר, סוד נשמר כסוד, רק אם שני אנשים בלבד יודעים אותו, ואחד מהם מת. זאת אומרת, מה שאתה לא יודע, אתה לא יכול למסור לרשויות. ונזכיר גם שהרשויות בארצות הברית, לפעמים מבקשות מידע מכל מיני חברות טכנולוגיה, עם צו איסור פרסום, זאת אומרת שאתה אפילו לא יודע, שיתבקש מידע עליך, אתה יודע בסוף השנה או מחצית השנה, כשמפרסמים דוח כללי שאומר כמה בקשות הגיעו אליהם וכמה בקשות הם מילאו, בעבר אפילו את זה אסור היה לפרסם, ואנחנו זוכרים את השירות לבביט, שירות אימייל מוצפן, ויום אחד המייסד שלו, ליידר לויסון, הודיע שהוא סוגר ולא הסביר למה, אחר כך התברר שרשויות הביון ביקשו ממנו גישה למידע שיש לו על המשתמשים, והם ספציפית חיפשו את המשתמש אדוארד סנודן, והוא אמר, אני מעדיף להרוג את השירות הזה מאשר לתת להם את הגישה למערכת, וזה מה שהוא עשה.
ועוד לא הזכרנו את הפיל בחדר, פייסבוק, שיש לה גם את וואטסאפ וגם את מסנג'ר, שתי אפליקציות מסרים מיידיים מאוד פופולריות.
והסיבה שלא התייחסנו אליהם זה כי פייסבוק פרטיות, נו באמת.
ועכשיו, מלחמות הראוטרים.
אנחנו לא תמיד חושבים עליהם ככה, אבל הראוטרים, בעברית נתבים, המכשירים האלה שיושבים אצלנו בבית ושדרכם אנחנו מתחברים לרשת, הם בעצם מחשבים קטנים.
ומכיוון שכך, כמו כל מחשב, גם הם חשופים לפריצות, וזה בדיוק מה שקרה.
זה לא חדש. זה כבר קרה בשנים האחרונות. השנה, מספר המתקפות האלה עלה, וגם האיכות שלהן. במחצית הראשונה של השנה, נחשף כי קבוצה מכובדת של הקרים רוסים עמדה מאחורי מתקפה שנקראה VPN Filter, שהדביקה קרוב לחצי מיליון נתבים מאוד פופולריים מתוצרת החברות Linksys, Netgear ומיקרוטיק.
ומה ההדבקה הזאת אומרת, ברגע שהם השתלטו על הנתבים, מה הם יכולים לעשות עם זה?
קודם כל, הם יכולים לנטר חלקים מאוד נרחבים מהמידע שעובר דרך הנתבים האלה והוא לא מוצפן. הם יכולים יום אחד פשוט לחבות את כל הנתבים האלה. זה מה שנקרא בריקינג, להפוך אותם ללבנה.
מעצור לדלת.
זו השבתה מלאה לצמיתות של הנתבים האלה. ויותר מזה, הם יכולים גם להפוך אותם לרשת בוטים אימתנית, בין השאר לצרכי DDoS.
DDoS, מה שדיברנו עליו קודם. על פי ניתוח של חברת סיסקו, מי שעומד מאחורי המתקפה, הם ככל הנראה קבוצת הקרים בשם Black Energy APT, אנרגיה שחורה, שככל הנראה קשורה בעבותות לא או מופעלת כולה על ידי ארגונים ממשלתיים רוסיים.
באוגוסט נחשפה רשת אחרת, שהפעם התנפלה רק על נתבים מתוצרת מיקרוטיק, אשר נועדה לקריאה של מטבעות קריפטו כמו מונרו ואחרים. כדי לכרות את המטבעות האלה, אתה צריך הרבה מאוד כוח חישוב. אמרנו שהנתבים האלה הם בעצם מחשבים קטנים, אז למה לא להשתמש בהם?
המתקפה החלה בברזיל, התפשטה ברחבי העולם, ובשיא שלה הגיעה ל-170 אלף מכשירים נגועים.
מיקרוטיק זיהו את החולשה הזו הרבה לפני שהמתקפה הזאת החלה. הם שחררו פאץ', מה שנקרא
תלי הבטחה.
תלי לפרצה הזו, עוד באפריל, זאת אומרת 4 חודשים לפני שהחלה המתקפה הזאת, אבל אף אחד לא טרח להדכן את זה.
לא בכך לא טרח, לפעמים הם לא יודעים איך לעשות את זה, לפעמים הנתב פשוט לא, אתה יודע, אנחנו צוחקים הרבה על Windows, שמזהירה אותנו, תתקין עכשיו, תעדכן, אני עושה לך ריסטארט, אבל לפחות Windows מודיעה לנו כאשר אנחנו צריכים להדכן עדכוני הבטחה, נתבים לא עושים את זה. ואז יום אחד הנתב שלך עובר לשליטתו של אדם אחר, ואתה לא יודע מזה.
היו עוד כמה מתקפות נתבים השנה, ביניהם נזכיר את סלינגשוט ואת Eternal Silence, שהשתלטו על עשרות אלפי נתבים, במטרה לפרוץ לרשת שעומדת מאחוריהן, וככל הנראה, לפחות מאחורי סלינגשוט, עמד ארגון שהופעל על ידי מדינה.
ועכשיו, פרצות ופריצות.
גם השנה הצליחו גורמים פחות נחמדים לבזוז מידע משורה ארוכה של מערכות. הגדולה בהם הייתה רשת המלונות מריות, ממנה הם הצליחו לשאוב מידע על 500 מיליון בני אדם. אנחנו מדברים במספרים כבר עצומים, 500 מיליון, חצי מיליארד בני אדם.
זה מערכת של חברת סטארווד. המערכת הזאת נפרצה כבר ב-2014. השתלטו לא רק על כל המערכת, אלא אפילו על המערכות של צוות אבטחת המידע, וכאשר סטארווד נקנתה על ידי מריות, הם פשוט זחלו פנימה כבר כחלק מהנדוניה.
וארבע שנים שיחקו שם ועשו שם כרצונם עד שגילו אותם.
מערכת אחרת הייתה של חברת Under Armour, שהפעילה את My Fitness Pal, זה שירות שעוקב אחרי הרגלי הפעילות הגופנית והתזונה שלנו.
הם רוצים לדעת איזה מאפים אתה אוכל.
הפורצים הצליחו לגשת למידע על 150 מיליון משתמשים, והקטע הכי מדאיג בסיפור הזה, שהם ניסו להגן על הסיסמאות שלהם באמצעות אלגוריתם הצפנה בשם SHA-1, שהוא כל כך מיושן עד שזרקו את סבא שלי מהגן אחרי שהוא הציע להשתמש בו אי שם בווילנה של המאה הקודמת.
מתקפה אחרת מגניבה לגמרי, נועלה על ידי קבוצה תוקפנית בשם MegCart. מה שעשתה זה להשתלט על שרשרת ההספקה של אתרים מכובדים, זאת אומרת, הם לא פרצו למערכות עצמן, אלא החדירו קוד מרושע דרך ספקי צד ג' שאותם חברות השתמשו בהם. ממש כמו בתוספי הנגישות שמוכרים למאזיני הפרק הראשון של סייבר סייבר.
נניח שבמערכת של טיקט מאסטר.
זה אתר מחירת כרטיסים מאוד פופולרי.
שהיה אחד הקורבנות של המתקפה הזו. באמת השקיעו שם את מיטב ההגנות, מיטב הכסף הלך להגן על המערכת הזאת עם הציוד הטוב ביותר שיש.
אז הם באו מסביב.
כמו סוס טרויאני. הם נכנסו לתוך איזושהי קומפוננטה, איזשהו מודול שהוטמע בתוך המערכת הזאת, וההגנות היקרות של טיקט מאסטר אמרו, הו, חבילה כל כך יפה, בוא נכניס אותה פנימה. הכניסו אותה פנימה, וככה הם מצאו את עצמם בתוך המערכות של המוצר הזה, ועשו בו כרצונם.
הם שתלו את הקוד שלהם בדף התשלום, ואז כל מי שהכניס פרטי כרטיס אשראי, ישר לנוכלים.
זה קרה בעוד כמה מערכות. על פי הערכות, מייקארט הצליחו להחדיר את הקוד שלהם למעל 800 מערכות בדרך הזאת, ולקחו המון המון פרטים בדרך.
גם חברת התעופה British Airways נהנתה השנה מפריצה לא נעימה, כשהאקרים מתוחכמים לקחו פרטים של כ-380 אלף לקוחות בקטנה, ששילמו בכרטיסי אשראי, כולל מספרי האשראי. המתקפה הייתה דומה באופן חשוד למתקפות אחרות של מייקארט, היא השתילה קוד זדוני בדפי האתר ושלחה את המידע לשרתים חיצוניים.
יש בכלל טענות שזה אותה מייקארט שעומדת מאחורי המתקפה על British Airways, אבל אין עדיין ראיות.
פרצות נוספות ששווה להזכיר.
קוורה, אתר השאלות והתשובות.
פרטים על 100 מיליון משתמשים.
חברת השיווק אקזקטיס, ששכחה קבצים ממידע מלא על שרת פתוח.
יש 340 מיליון משתמשים.
חברת הגניאולוגיה MyHeritage.
92 מיליון משתמשים.
תאגיד משחק הכדור פיפה.
עם 70 מיליון מסמכים.
גוגל פלוס.
עם חשיפה פוטנציאלית של 500 מיליון משתמשים. אגב, פרצה שהייתה המסמר האחרון בארון הקבורה של הרשת החברתית הכושלת.
ופייסבוק, שכבר דיברנו עליהם.
לכל הפחות 87 מיליון משתמשים, למרות שבפועל כנראה מדובר על מספר הרבה יותר גבוה.
ובחרון אחרון חביב, אדהר, שזה המאגר הביומטרי ההודי.
שר המשפטים וההייטק של הודו, רבי שנקר פרסד, התרברב שהמערכת, ואני מצטט, שמורה במצב בטוח ומאובטח שאי אפשר לפצח אפילו בשיטה המיליארד שתרצו לנסות.
ובכן, המציאות דפקה בדלת והמאגר נפרץ לחלוטין, והפרטים שדלפו ממנו נמכרים במחירים ממש ממש מגוחכים לכל מי שרוצה.
1.1 מיליארד אזרחי הודו.
מזל שאצלנו זה אף פעם לא יקרה, והמאגר הביומטרי הישראלי לעולם לא ידלוף.
ובארץ?
השנה הייתה שנה כיפית במיוחד מבחינת חולשות אבטחה בארץ. שורה ארוכה מאוד של מערכות מצאו את עצמן עם כותרות בעיתונים על הקר נאה וחובב פחמימות, שמצא את עצמו במערכות שלהם, אבל לא רק הוא. אני אקח נשימה עמוקה. שירות בתי הסוהר, רשות התעופה האזרחית, איתרו שורה ארוכה של מערכות ממשלתיות, משרד הפנים, משרד החינוך שהמידע שלו דלף כבר 4 פעמים לפחות, ופרצה באפליקציית רמיני, חשפה מיליון תמונות של ילדי גן ופרטי עשרות אלפי הורים. כביש 6, מגן דוד אדום, נמל אשדוד, כרטיסי סיבוס, דואר ישראל, בי של שופרסל, זאפ, קופת חולים מאוחדת ועוד ועוד ועוד.
תנשום, תנשום, עידו. בפעם האחרונה שבדקתי אצלי, המידע שאני מודע אליו עומד על כ-130 מערכות, שזה לא מעט.
לכל המנמרים. נתראה ב-2019.
תכינו את הבורקסים.
סייבר סייבר. מגישים נועם רותם, NOAMR בטוויטר, ועידו קינן, IDOKIUS בטוויטר. מנגנות פתיחה וסיום, פאונה וקילבי, סיסי ביי עם סימפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. רוצים להגיב לתוכנית? רוצות לדווח לנו על פרצת אבטחה? דברו איתנו בטוויטר, OCYBERMYCYBER, OHCYBERMYCYBER, הוקלט בדצמבר 2018, על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, Upgrade Your Life's Work. OHCYBER, 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 OHCYBER